טבע, אתם רואים את הבאנר הזה שמתחת למיקרופון שלי, הוא יכול להיות גם שלכם. אנחנו עכשיו מוכרים גם פרסומות בשומר סף, במסגרת הדרייב שלנו להפוך לכלי תקשורת עצמאי. למעשה אנחנו כבר כלי תקשורת עצמאי, וזה בזכות האנשים שעושים מנוי בתשלום לפודקאסט הזה, ומי שרוצה להצטרף אל המנויים ולתת לנו כתף, יש לינק מתחת לסרטון. והיום האורח שלי הוא תמיר וירצברגר, שהוא מנהל יחסי החוץ של הליגה לפעולה והגנה באירופה. תמיר, מה זה הליגה הזאת?
קודם כל שלום גדי ותודה על ההזמנה, כיף
שלום,
להיות פה
שלום.
שלום לצופים ולצופות כמובן. הליגה לפעולה והגנה באירופה, בקצרה זה ארגון פן אירופאי שנאבק באנטישמיות ברמת האיחוד האירופי. אני מנהל את המשרד של הארגון בבריסל ועובד מול הפרלמנט האירופי, מול הנציבות, במטרה להיאבק באנטישמיות הגואה באירופה.
וכמה היא גואה בזמן האחרון מאז המלחמה לדעתך?
אז כמובן שהמלחמה נותנת את אותותיה גם על היהודים באירופה. אנחנו רואים בעיקר עלייה באלימות ורבלית וונדליזם, בעיקר מצד אוכלוסיות מוסלמיות. כמובן, העלייה היא מהשביעי לאוקטובר, עלייה מאוד מדאיגה, גם במדינות שפחות ראינו תקריות, כמו הונגריה למשל, אנחנו רואים כן עלייה מסוימת בתקריות מצד אזרחים זרים, שבאים לידי ביטוי בעיקר בגרפיטי ובאלימות מילולית, אבל לצערנו הרב אנחנו מתחילים לראות גם ביטויים יותר חריפים לאנטישמיות מצד אזרחים זרים ובעיקר סטודנטים או תיירים ממדינות ערב.
אתה בדרך כלל ממוקם בבודפשט.
כן, אני חי בבודפשט מזה 7 שנים, ואני על הקו בודפשט בריסל.
והמצב בבודפשט, תשמע, אני הייתי שם כבר, אני לא זוכר מתי הקימו את מוזיאון הרצל, זה בטח יותר מעשור כבר, וכבר אז התרשמתי, אתה יודע, הונגריה היה לה bad rap בישראל, אנחנו תכף נדבר גם על זה כמו שאתה יודע. אני הייתי מעורב בוויכוח הזה, נעזרתי בך לא פעם כדי להתחיל להתמצא, כי אתה דובר הונגרית ואני לא, אבל אז כבר לפני 10 שנים הופתעתי לגלות שבמזרח אירופה ובהונגריה בפרט, זאת אומרת, הדוגמה השנייה שלי הייתה פראג, אירועים יהודיים מתקיימים ללא הבטחה חמושה, בניגוד נגיד לבת מצווה של ידידה שלי בפריז, שכשבאתי לחגוג איתה עמד שומר חמוש מחוץ לדלת עם נשק ארוך קנה חצי אוטומטי. אז איך אתה מסביר את זה שבהונגריה המצב כל כך יותר טוב?
הסיבה היא מאוד פשוטה, זה מה שנקרא רוח המפקד. אגב, לא תמיד המצב בהונגריה היה כל כך טוב. הונגריה זכתה במרכאות די בצדק במוניטין השלילי שלה מבחינת האנטישמיות, אבל זה בעיקר מיוחס לתקופה שקדמה ל-2012. 2012 האנטישמיות בהונגריה הייתה בשיאה עם מפלגת יוביק הנאו-נאצית שהגיעה לשיא כוחה האלקטורלי אז, עם תוצאה מאוד מרשימה בבחירות לפרלמנט, הגיעה כמפלגה השלישית בגודלה לפרלמנט, והאווירה ברחובות בבודפשט ובהונגריה בכלל הייתה מאוד קשה. באותו רגע ראש הממשלה ויקטור אורבן הבין שזה לא יכול להימשך.
זה, רק נבהיר, זה 2012, זה כבר שנתיים אחרי עלייתו של אורבן לכס ראש
כן,
הממשלה.
אורבן חוזר לכס ראש הממשלה ב-2010, כמובן שקדם לזה גם משבר כלכלי מאוד גדול ושחיתות במפלגה הסוציאליסטית שהגביר את המתח ברחובות ואת האמוציות וגם את הביטויים האנטישמיים. כמובן, איפה שיש משבר כלכלי, כמובן שהיהודים הם המטרה כמעט הראשונה שסופגת האשמות, אבל אורבן הבין שהמצב הזה לא יכול להימשך, והוא הנהיג את מדיניות האפס סובלנות לאנטישמיות, ומאז הממשלה ההונגרית נאבקת ממש בצורה מרשימה ויוצאת מגדר הרגיל באנטישמיות בהונגריה, מה שהוביל את הונגריה על פי מחקרים שנעשו, הוביל את הונגריה למקום השני באירופה מבחינת המדינות הבטוחות ביותר עבור יהודים, ואחת
אחרי מי?
המדינות אחרי איטליה.
מה, מעניין.
והמדינה עם כמות התקריות הנמוכה ביותר באירופה. כך שזה לא אומר שהכל מושלם, וזה לא אומר שהתופעה עדיין לא קיימת במידה כזו או אחרת, אבל הממשלה מצליחה להיאבק בזה ולדכא את הסימפטומים של התופעה בצורה מאוד מרשימה וראויה להערכה.
זה מאוד מעניין, תרשה לי לספר סיפור קצר, כי אני יש לי רומן משלי פה עם הונגריה, וכמו שאתה יודע, סגרו את המדור, העיפו אותי, זה מוגזם, סגרו את המדור שלי בארץ, שם עבדתי, פרסמתי מדי 3 שבועות ללא תשלום. אחת הסיבות הייתה זה שאמרו עליי שאני סוכן של הפשיזם ההונגרי, פחות או יותר, זה מה שאמרו עליי, תמיר, תאמין או לא.
מסתבר שאני ואתה חברים באותה סוכנות.
באותה קליקה, אלא שאתה מתפרנס שם, ואני צריך לספר למאזינים שלי לפחות על סמך מה צמחה האגדה הזאת, במאמר התנגשות מכוון שחיבר אור קשתי בהארץ, שבו הוא גילה שאני עמית במכון שנקרא MCC, זה מכון אקדמי הונגרי, שאכן מסונף למפלגת השלטון לפידס, ויצר את הרושם בלי להגיד שאני סוכן בתשלום של ממשלת אורבן כאן. אז אני אספר על הצופים את הסיפור שהיה מאחורי זה. מאחר שבוויכוחים על הרפורמה השתמשו פה כל הזמן בדוגמה ההונגרית, אמרו, אם אנחנו נלך ברפורמה הזאת, אנחנו נהיה בסוף כמו דיקטטורה כמו הונגריה. אז רציתי לברר מה באמת המצב בהונגריה. הסתבר לי אחר כך שמשקרים לגבי העניין הזה לגמרי, והבעיות בהונגריה הן אחרות, תכף נדבר על חלקן. אבל הגעתי ל-MCC בגלל שרציתי לדעת מה קורה בהונגריה. אז יצרתי קשר עם אנשי MCC, ואמרתי להם, תראו, אני אתן 2 הרצאות לסטודנטים, או 3 הרצאות לסטודנטים, תנו לי לשבת אצלכם שבועיים בקפיטריה שאתה בטח מכיר, קפיטריית סקרוטון, בתחתית הבניין של MCC, ולשוחח עם פרופסורים למשפטים שלכם, כדי שיסבירו לי מה קרה, אני לא קורא הונגרית. אז עשו מזה סוכן ותשלום, האמת היא שלא קיבלתי אגורה שחוקה. מה שקיבלתי זה שמימנו את הטיסה ומימנו את המלון, והמלון, החדר במלון היה כל כך קטן, שאני נאלצתי לזכור על חשבוני חדר אחר, כדי שיהיה לי איפה לשים את המחשב, כי החדר היה בגודל של המיטה. כזה סוכן אני של ממשלת אורבן. אבל עצרנו ביוביק, המפלגה הנאו-נאצית פחות או יותר, ש... ראש המפלגה הזאת, שכחתי את השם שלו, איך אתה כל פעם מזכיר לי?
מרטון ג'נג'שי.
ג'נג'שי, זה שם הונגרי שקשה לבטא. הוא ביקש פעם לעשות רשימה של היהודים במדינה, נכון? זה היה...
כן, באותה שנה, ב-2012, זה אחד הביטויים לעלייה באנטישמיות, או לאווירה הקשה שהייתה כאן ברחובות, זה באמת מפלגת יוביק, שלא רק ש... עודדה אנטישמיות ברחובות והקימה מחדש את המשמר ההונגרי, שזו הייתה איזושהי וריאציה מודרנית לצלב החץ הפרו-נאצי שטבח באלפי יהודים בזמן מלחמת העולם השנייה, אלא הם גם ניסו לחוקק חוקים ולקדם מדיניות מאוד מאוד אנטישמית, כמו זו שציינת. מרטון ג'ינג'שי, ביושבו הוא היה אז חבר פרלמנט באספה הלאומית פה בהונגריה, הוא עדיין לא היה יושב ראש המפלגה אז, הוא העלה הצעה לערוך רשימה של כל היהודים שחיים בהונגריה, בטענה שהם מהווים איום לאומי ביטחוני על הונגריה. אז אחרי
נאמנות
שהוא...
כפולה, כן.
אז אחרי שנשמעה ביקורת על הדברים שלו, אז הוא הסתייג מעט ואמר, לא התכוונתי לכל היהודים, רק לאלה שיש להם אזרחות כפולה ישראלית.
כן, ואתה יודע, הייתי, עד כדי ככה, אגדה הונגרית פה תופסת, שהייתי באיזה אירוע של אם תרצו, ובחוץ עמד מישהו, זה היה בתקופת הרפורמה, וצעק לי עם רמקו, לך לאורבן האנטישמי. אז ישראלים אינם יודעים שאורבן, בניגוד ל... קואליציות ימניות במדינות אירופאיות אחרות, תקן אותי אם אני טועה, מעולם לא הסכים לעשות קואליציה עם האנטישמים של יוביק.
לא רק זה שהוא לא הסכים לעשות קואליציה עם יוביק, אתה יודע, אני זוכר, אני חי פה 7 שנים, אבל אני מסתובב פה פחות או יותר מ-2012, ואחד הטיעונים המרכזיים שהשמיעו אז היהודים בהונגריה, היהודים הליברליים, נגד אורבן והממשלה שלו, זה שהוא משתף פעולה עם יוביק ובעצם מאפשר להם לבטא את ההתנהגות האנטישמית הזו. האירוניה היא שלימים אותה יוביק הצטרפה כחלק מקואליציית רק לא אורבן, ביחד עם מפלגות השמאל ומפלגות המרכז, ורצה איתם ביחד ברשימה משותפת בבחירות האחרונות.
רק כדי להפיל את אורבן.
רק כדי להפיל את אורבן. אותו מרטון ג'נג'שי שהציע לקיים רשימה של יהודים, הוא רץ ברשימה הזו כיושב ראש יוביק.
והשמאל קיבל אותו בזרועות פתוחות.
זה לא רק שהשמאל קיבל אותו בזרועות.
עולם הפוך.
זה לא רק שהשמאל קיבל אותו בזרועות פתוחות, שגריר ארצות הברית בבודפשט, שהוא כמובן שלוחה של ממשל ביידן הפרוגרסיבי, הרח את מרטון ג'נג'שי בפסח האחרון בבית השגריר.
ואיך הוא הסביר את זה?
הוא טען שזה היה במטרה לעודד דיאלוג ובין בין מגוון של דעות ונציגים של מגוון הקשת הפוליטית.
כן, הפרוגרסיבים אף פעם לא מפספסים, תמיד נוחתים בביטחה בצד הרע של כמעט כל סוגיה. לא כל דבר בדמוקרטיה ההונגרית בהכרח מוצא חן בעיניי, אני מודה, אבל הטענה שהונגריה היא דיקטטורה, שהיא פשיסטית, בוא תנסה להסביר לנו על מה היא בכלל מתבססת.
תראה, יש כאן, קודם כל צריך להבין, המיתוג או הניסיון למתג את הונגריה כאיזשהו משטר שלילי או איזושהי מדינה חשוכה, זה חלק מהמאבק הפנים אירופאי הפוליטי במטרה לבצע דמוניזציה ודלגיטימציה לאורבן ולמפלגת פידס. בסוף בזה זה מסתכם. עכשיו, על מה הם מבססים את הטענות שלהם? עיקר הטענות שלהם מושתת על החוקה ההונגרית שתוקנה ב-2010, מיד כשאורבן חזר לשלטון. עכשיו, צריך להבין מה זו החוקה הזו, ומה בעצם השינוי הגדול שנעשה בחוקה, שרחמנן ליצלן על בסיסו הונגריה הפכה פתאום להיות פשיסטית. צריך להבין את ההיסטוריה של הונגריה. הונגריה השתחררה מהקומוניזם ב-1990, עד 1990 הונגריה בעצם נמצאת תחת השפעה קומוניסטית, וב-1990 כחלק מהתפרקות ברית המועצות, גם המפלגה הקומוניסטית ההונגרית מתפרקת, ונחש לאיזה מפלגה היא הופכת להיות, המפלגה הסוציאל דמוקרטית ההונגרית. זאת אומרת, המפלגה הסוציאליסטית ההונגרית זה איך לומר, האב הקדמון של המפלגה הסוציאליסטית ההונגרית, זו המפלגה הקומוניסטית, זו בעצם וריאציה יותר מתקדמת של המפלגה הקומוניסטית. עכשיו, כמו הרבה מאוד מדינות מהגוש הסובייטי לשעבר, הרבה מאוד אלמנטים מהמשטר הקומוניסטי התקבעו בתוך המנגנון המשטרי של המדינה. כחלק מזה בהונגריה גם החוקה. זאת אומרת, עד 2010 בהונגריה עדיין הייתה קיימת החוקה הקומוניסטית. החוקה הסובייטית שחוקקה ב-1947 חוקקה החוקה הסובייטית בהונגריה, והחוקה הזו המשיכה להתקיים עד 2010, עד שאורבן עם רוב של שני שליש בפרלמנט הצליח לשנות אותה, להחליף אותה. נכון שבוצעו הרבה שינויים בחוקה הזו, אבל הבסיס היה הבסיס הקומוניסטי. עכשיו,
פה צריך להבהיר משהו, תמיר, לצופנו ומאזיננו, וזה שבהונגריה היה מעבר ללא שפיכות דמים מקומוניזם לדמוקרטיה. אבל הדבר המדהים, אתה יודע, זה הדבר ש... למה כל כך השתמשו כל כך הרבה מתנגדי הרפורמה השתמשו בדוגמה ההונגרית, מפני שמפלגתו של אורבן אכן באמצעות רוב של שני שליש כנדרש שינתה לחלוטין את החוקה וגם שינתה את הרכב ומבנה בית המשפט העליון. יש פה דברים מאוד מסובכים, כי יש בית משפט לחוקה ויש בית משפט לערעורים ויש יש תסלחי לי רגע, חתולה. ויש מבנה מוזר של רשויות שונות שמתערבות במערכת המשפט. אני לא בקיא בכל פרטי היחסים בין הרשות המבצעת לבין קידום ברשות השופטת, זה מורכב בהונגריה. אבל הדבר שבלט לעיני בתור, אתה יודע, זר שבא, לא מכיר כמוך, אבל מנסה להבין את, אני לא קורא הונגרית כאמור, אבל את הקונטורים הגדולים, בעצם הקומוניסטים ניהלו את המעבר לדמוקרטיה במידה רבה, מתוך מסע ומתן עם האופוזיציה, אבל בעצם הם נשארו בשלטון במובנים חשובים.
זה לא רק שהם ניהלו את המעבר, הם שימרו את מוקדי הכוח בידיים שלהם.
בדיוק.
לטובת העניין, עד סוף שנות ה-90, השופטים שכיהנו בבית המשפט העליון בהונגריה, היו שופטים שאת כל הקריירה המשפטית שלהם, הם עברו תחת המשטר הקומוניסטי. כלומר, מדובר בשופטים קומוניסטים שהמשיכו לכהן עד לכל הפחות סוף שנות ה-90, ייתכן שאפילו יותר.
אז
אבל...
אתם, אז צריך, אני אוסיף לזה, כי זה בדיוק, זאת בדיוק הנקודה, אבל צריך לזכור, החוקה שעליה סיכמו, בחסות אותם אנשים שהיו קודם השלטון הקומוניסטי, החוקה הזאת עוצבה לפני שהיו בחירות בהונגריה. זאת אומרת, בעצם הדיקטטורה הקומוניסטית, שצריך לומר, רכה יחסית בהונגריה, לא שהם היו איזה מלאכים, הייתה משטרה חשאית, עינויים, אסרו אנשים בלילות, הכל כמו כנהוג אצל הקומוניסטים, אבל קראו לזה בגוש הסובייטי גולש קומוניזם, מפני שזה באמת היה קצת יותר רך, אבל האנשים האלה עיצבו את החוקה, מינו את השופטים, והדבר שבו נאלץ אורבן להילחם, שפה ציירו אותו כאיזה מלחמה נגד הדמוקרטיה, הוא בעצם נלחם נגד שאריות הדיקטטורה הקומוניסטית. לכן היה צריך לשנות את הרכב בית המשפט, ולכן גם את החוקה.
לחלוטין. דרך אגב, דוגמה נוספת לכך, זה נושא התקשורת. יש טענה נגד אורבן שהוא סוגר אמצעי תקשורת של האופוזיציה, שזה שקר וכזב. יש כלי תקשורת אחד שנסגר בעשור הקודם, שזה היה כלי התקשורת המרכזי ביותר בהונגריה אז, אני שכחתי את שמו, אבל הכלי תקשורת הזה, זה בעצם היה כלי תקשורת שזה היה עיתון של המפלגה הקומוניסטית. זה היה עיתון של המפלגה הקומוניסטית שאחרי פירוק ברית המועצות והשתחררות מהקומוניזם, הקומוניסטים מכרו לדעתי כ-50% מזכויות מהבעלות על העיתון לגרמניה. זאת אומרת שהיה כאן עיתון, עכשיו ממה העיתון נסגר בסוף? מבעיות כלכליות.
וגם צריך להוסיף, ואת זה שמעתי גם בביקורי בהונגריה, מה זאת אומרת, הם העבירו אותו את הבעלות, אבל העיתונאים נשארו. זה כאילו, זה העיתונאים
הקומוניסטים
שעבדו
נשארו.
תחת המשטר הקומוניסטי, ומומחיותם הייתה פרופגנדה ולא עיתונות, והם פשוט הם נשארו, ובעיתון הזה, במקומות אחרים, גם כך התנהלה במידה רבה ההפרטה בהונגריה, היא התנהלה בחסותם של האנשים ששלטו במדינה תחת הקומוניזם, והעבירו את מוקדי הכוח לאנשי שלומם, ובעצם שימרו אותם. אז בוא נמפה רגע, תמיר, יש את בית המשפט העליון, מוקד כוח חשוב אחד שלא חשוף לבחירות, העיתונות שהצבעת עליה מוקד כוח שני, מה קרה באקדמיה? פה הרי מציירים את זה, האקדמיה, אורבן הפך אותה למשועבדת למשטר.
זה אחד הדברים הרי שמוציאים את השמאל מדעתו יותר מכל דבר אחר, כי ברגע שאתה בעצם לוקח מהשמאל את המונופול על האינטלקט, בעצם לקחת ממנו את זכות הקיום. וזה בדיוק מה שאורבן עשה. עכשיו, הוא לא עשה את זה באיזושהי צורה אגרסיבית, הוא פשוט מאוד התחיל להקים ולטפח מוסדות, מכוני מחקר, מוסדות אקדמיים, מוסדים אקדמיים, כמו אתה הזכרת למשל את ה-MCC. ה-MCC זה אחד מהשוברי שוויון הכי גדולים שנעשו כאן על מנת לשבור את המונופול של השמאל על האינטלקט. מה זה ה-MCC בעצם? ה-MCC זה איזשהו מכון סמי-אקדמי שמאתר חבר'ה צעירים משלב התיכון, נותן להם מלגות, ובתמורה למלגות הם צריכים להשתתף באיזה שהם קורסי העשרה נוספים, שהקורסים האלה הם בעצם קורסים שמביאים את טובי המרצים בכל התחומים הנוגעים לשמרנות ולפטריוטיזם וכל הדברים הללו. וככה בעצם אורבן הצליח לגדל ולטפח דור אינטלקטואלים, דור אינטלקטואלים שמרנים בהונגריה, ובזה הוא בעצם הצליח לשבור את המונופול של השמאל על האינטלקט.
אומרים על זה ש, ש, שהמכון הזה עושה אינדוקטרינציה פוליטית.
תראה, בסוף, הכלים שהחבר'ה שם מקבלים, לא, כלים שמרנים. עכשיו, השמאל עשה בדיוק אותו דבר מהצד השני. העניין הוא שכל עוד הייתה...
אינדוקטרינציה של השמאל זה אובייקטיבי.
כן, כל עוד היה מונופול של השמאל, אז אין בעיה שיש פוליטיזציה של המוסדות הללו, של האוניברסיטאות. אבל ברגע שהימין נותן איזשהו קונטרה, ויוצר איזשהו משקל נגד, אז פתאום זה לא בסדר. פתאום יש כאן איזושהי בעיה אתית או בעיה מוסרית. על זה נאמר שאם לשמאל לא היה מוסר כפול, לא היה לו מוסר בכלל. אבל אנחנו אנשי השוק החופשי, אנחנו מאמינים בסוף שככל שיש לבן אדם יותר אפשרויות, בסוף מה זה יצר? זה יצר יכולת בחירה. ברגע שלאנשים יש את היכולת לבחור לאן ללכת, מה ללמוד, לאיזה מרצים להאזין, או באיזה הרצאות לצפות, אתה בעצם יוצר חברה הרבה יותר ליברלית, הרבה יותר דמוקרטית, והרבה יותר פתוחה מחשבתית, מאשר חברה שבה, אתה יודע, יש את הבדיחה על מתקופת המלחמה הקרה, שהצן רוסי והצן אמריקאי התחרו, והאמריקאי ניצח. אז למחרת בתקשורת הרוסית דווח שהאמריקאי הגיע אחד לפני האחרון והרוסי הגיע שני. זה, okay. זה, על זה נקרא מסך הברזל. והשמאל, השמאל הנאו-קומוניסטי בעצם מבסס את השליטה שלו על קיום של מסך ברזל אינטלקטואלי ומחשבתי. וזה, ברגע שאורבן פרץ את מסך הברזל הזה, הם לא יכולים להכיל את זה.
כשאורבן אומר שהונגריה היא דמוקרטית, לא, דמוקרטיה לא ליברלית, למה הוא מתכוון?
אני די מתנגד לביטוי הזה, למרות שאני חושב שהוא אומר את זה באיזושהי מידה של התרסה. כי המונח ליברליות היום קיבל משמעות כל כך שונה עם הכיוון שבו השמאל הפרוגרסיבי לקח את זה. כי היום להיות ליברלי זה לקבל שינויי מגדר ולקבל את כל ולקבל הגירה ורב תרבותיות, זה היום במיינסטרים הפרוגרסיבי המערבי, זה היום ליברליות. ולכן כשאורבן אומר אני דמוקרטיה לא ליברלית, זה איזושהי התרסה לבוא ולהגיד אני דמוקרטיה, אבל דמוקרטיה שלא כפופה לסולם הערכים המעוות שלכם.
וסולם הערכים המעוות הזה זה מה שאנחנו קוראים סולם הערכים הפרוגרסיבי.
כמובן.
זכויות נשים, זכויות הומואים, החוקה ההונגרית היא פרו-משפחתית, נכון? יש בה אלמנטים שמרניים דומים לשמרנות האמריקאית במובן זה.
כן, הונגריה דוגלת בערכי המשפחה. בסוף מדובר במדינה שהיא מדינה יחסית די דתית או די שמרנית מההיבטים הדתיים גם, ומהמקום הזה הונגריה מאוד דוגלת ומאמינה בערכי המשפחה המסורתיים. הם רואים גם את הבעיה הדמוגרפית של אירופה ומבינים שיש כאן בעיה שצריך להילחם בה, יש כאן בעיה שצריך להתמודד איתה, כי בסופו של דבר הדמוגרפיה כאן היא לרעת האירופאים, הדמוגרפיה היא לרעת האירופאים, מה שנקרא ה-natives, הילידים, ולכן הממשלה ההונגרית כמדיניות מאוד מעודדת את ערכי המשפחה, מאוד מעודדת ילודה ומשפחות צעירות, יש כאן הקלות במס למשפחות צעירות על ילדים, על כל ילד יש כאן הקלות במס ומענקים, וכן, בסופו של דבר, איך שלא תסובב את זה, וזה לא, זה לא עכשיו לבוא מתוך מקום של בעד או נגד, אבל לקדם ערכים שמפרקים את ערכי המשפחה, שקוראים תיגר על ערכי המשפחה המסורתיים, זה בדיוק האנטיתזה למה ש למה שהונגריה מנסה להיאבק, לבעיה הדמוגרפית הזו.
תגיד, חיי הלילה, אני עשיתי איתך סיור בסימפלקרט, אני את זה אומר נכון, אתה
כן,
מקום ועוד מקומות אחרים מרהיבים.
כמעט כמעט כמו הונגרי.
כמעט, רגע שגדה. ומאוד התרשמתי מחיי הלילה התוססים והתיירות בבודפשט וכדומה. האם יש סצנה של גייז בבודפשט?
יש, אני בכלל בחיי הלילה ממני והלאה, אני מעולם לא הייתי ובוודאי שלא בשנות ה-30 לחיי, אני לא חיית לילה, אבל יש חיי לילה לגייז גם, יש מועדונים,
אז
יש גם...
לא נרדפים, כאילו היו כל מיני, אתה יודע, שמועות כאן.
אני טוען, הם לחלוטין לא נרדפים, זה לא שיש כאן איזשהו משטרה חשאית שצדה גייז ברחובות. אני יכול להגיד לך
אז
שכל
באיזה
שנה...
מובן זכויותיהם נפגעות? נגיד, אסור להם לאמץ, נכון? זה אסור לזוגות חד מיניים לאמץ? זה
כן, אסור לאמץ, ונישואים חד מיניים הם... המדינה לא מאפשרת נישואים חד מיניים, אבל...
מה קורה אם אתה חוצה את הגבול, מתחתן בגרמניה וחוזר עם ילד
אין עם
מאומץ?
זה שום בעיה, אין עם זה שום בעיה, כמו בישראל דרך אגב.
כן, אוקיי.
אבל רק אני אומר, יש פה מצעדי גאווה, פעם בשנה יש פה מצעד גאווה, עם אלפי משתתפים, אם לא עשרות אלפי משתתפים, ואף אחד לא פוגע, ואף אחד לא מפריע, וזה מאובטח על ידי המשטרה, אז להציג את הונגריה כאיזשהו משטר אפל שצד גייז ברחובות, זה רחוק מהמציאות.
להונגריה יש מאבק ארוך עם איחוד אירופה. כשאני אמרתי פה באופן פרובוקטיבי בכל מיני ויכוחים שהונגריה יותר דמוקרטית מישראל, התכוונתי לכך שקודם כל השלטון בהונגריה הוא לא בידי שופטים שאינם נבחרים, אלא בידי ממשלה שנבחרת ברוב עצום. זה נכון שיש קושי כאשר יש מפלגה שיש לה שני שליש ממושבי הפרלמנט, ויכולה בעצם בכוח הזה גם לשנות את החוקה. אבל אלה הכללים של החוקה ההונגרית, שלא מפלגת פידס קבעה אותם, אלא צמחה לתוכם. אבל זה לא רק דבר פנימי שהממשלה מבטאת את רצונו של הציבור, ואגב, בית המשפט יכול לפסול חוקים בהונגריה, זה לא ככה, ובית המשפט עוד יש בו שופטים גם משמאל ולא רק מימין, וחלק ממה שמספרים עליו אלה אגדות מופרכות. אבל הדבר אולי יותר חשוב הוא שבארץ בכלל לא מבינים, זה שאיחוד אירופה הולך ורומס מתחתיו את הריבונות של המדינות. ואחד הדברים המשותפים לישראל ולהונגריה, והשותפות פה אני חושב היא חשובה בעולם שבו יש אליטה גלובליסטית, זה הסירוב לקבל את מרותם של מוסדות בינלאומיים, ובכלל זה ככל האפשר איחוד אירופה, והרצון לשמור על זכות ההגדרה העצמית, שהיא השילוב בין דמוקרטיה לבין לאומיות. והונגריה אומרת, אנחנו לא רוצים פה הגירה בלתי מוגבלת, כי אנחנו רוצים לשמור על אופייה ההונגרי של המדינה, אנחנו רוצים לשמור על מדינת הלאום.
אני שמח שאתה מעלה את הנושא הזה, כי זה גם מחבר אותנו ישר לבחירות שהתקיימו כאן רק השבוע לפרלמנט האירופי. ואתה יודע, אחרי הבחירות הרבה פרשנים מתפלפלים בשאלה מי המנצח הגדול של הבחירות האחרונות לפרלמנט האירופי. האם זו מרין לפן בצרפת, האם זה אלטרנטיבה לגרמניה, האם זה מפלגת החירות האוסטרית, שכולם הביאו הישגים מאוד מאוד מרשימים. אני טוען שהמנצח הגדול של הבחירות הללו זה ויקטור אורבן.
למה?
ואני ברשותך, ואני אחבר את זה גם לשאלה שלך, אני ברשותך רוצה להקריא לך קטע מנאום של ויקטור אורבן לפני שנתיים, בפסטיבל טושוויינו שבטרנסילבניה, זה איזשהו מחנה קיץ של פידס שמתקיים פעם בשנה, ובאופן מסורתי אורבן מגיע לשם גם ונושא נאום בשלהי האירוע, ומדבר על
נזכיר רק, תמיר, לאלה שפחות מתעצים, זה אזור עם אוכלוסייה הונגרית, שבהסכם טריאנון נלקח מהונגריה, נלקח ממנה חלק עצום של האוכלוסייה שלה, יחד עם חלק עצום משטחה. והחלק הזה נמצא ברומניה, הוא סופח לרומניה
בהסכם טריאנון. זה בעצם הסכם, זה היה נספח להסכמי ורסאי, הסכמי השלום בוורסאי, שנחתם ב-1920, ונוגע בעצם לתנאי הקנייה של הונגריה, שבמהלכם שני שליש משטחה של הונגריה על תושביהן נקראו ממנה ונמסרו לשכנותיה. אז טרנסילבניה זה האזור הגדול והמשמעותי ביותר, עם אוכלוסייה הונגרית אתנית מאוד מאוד גדולה. וברשותך אני רוצה להקריא קטע מהנאום שלו, כי הקטע הזה עורר גלים מאוד מאוד גדולים גם באירופה וגם בישראל, שכמובן נותחו באורבן האשמות קשות בעקבות אותו נאום, החל מפשיזם וגזען, וכמובן גם קורטוב של אנטישמי.
הוא השתמש שם באיזה ביטוי לא מוצלח, נכון? היה איזה, הוא אמר
הוא
משהו...
הוא השתמש במונח גזע, שזה אולי היה מונח לא מוצלח, אבל אני ברשותך רוצה לקרוא את הקטע הזה, כי זה קטע מדהים שמסביר לנו הרבה על הקונפליקט של אורבן עם האיחוד האירופי, ומסביר לנו גם למה הוא המנצח הגדול של הבחירות האחרונות. ואני מצטט. האתגר השני הוא הגירה, אשר אתם יכולים לכנות גם חילופי אוכלוסייה או שיטפון. יש ספר יוצא מן הכלל מ-1973 בנושא הזה, אשר נכתב בצרפתית ולאחרונה פורסם בהונגריה. הוא נקרא מחנה הקדושים, ואני ממליץ לכל מי שמעוניין להבין את ההתפתחויות הרוחניות העומדות בבסיס חוסר היכולת של המערב להגן על עצמו. ההגירה חילקה את אירופה לשניים, או שאולי עליי לומר היא חילקה את המערב לשניים. חצי אחד זה עולם שבו אירופאים ולא אירופאים חיים ביחד. המדינות הללו הן כבר לא עמים. הן לא יותר מגיבוב של אנשים. אני גם יכול לומר שזה כבר לא העולם המערבי, אלא עולם פוסט-מערבי, ובסביבות שנת 2050, חוקי המתמטיקה יובילו אותנו לשינוי הדמוגרפי הסופי. ערים בחלק הזה של היבשת, או החלק ההוא, יראו את הפרופורציה של תושבים ממוצא לא אירופאי, גודלים ליותר מ-50% מכלל האוכלוסייה. והנה אנחנו, במרכז אירופה, בחצי השני של אירופה, או של המערב, אם זה לא היה מבלבל במידה מסוימת, הייתי יכול לומר שהמערב, בואו נגיד המערב, במובן הרוחני שלו, עבר למרכז אירופה. המערב הוא כאן, ומה שנשאר שם זה רק פוסט-מערב. הקרב בין שני החצאים של אירופה נמצא בעיצומו. אנחנו הגשנו הצעה לפוסט-מערבים שמבוססת על סובלנות, או להיפרד אחד מהשני בשלום. לאפשר לכל אחד להחליט עבור עצמו, עם מי הוא מעוניין לחיות. אבל הם דחו את זה. וממשיכים להילחם נגד מרכז אירופה במטרה להפוך אותנו להיות כמותם. אני אניח בצד את הטיעון המוסרי שלהם לכך, אחרי הכל זהו בוקר נפלא. יש עכשיו פחות דיבורים על הגירה, אבל האמינו לי, דבר לא השתנה. בריסל מתוגברת בפלוגות המשויכות לסורוס, פשוט רוצה לכפות עלינו הגירה. הם אפילו לקחו אותנו לבית הדין על מערכת ההגנה על גבולות הונגריה, והם גזרו עלינו פסק דין. מכמה סיבות אני לא יכול לפרט על כך יותר מדי בשלב הזה, אבל הכרעת הדין קבעה שאנחנו אשמים. אילולי משבר הפליטים מאוקראינה, הם היו מתחילים לאכוף את הפסיקה עלינו, והאופן שבו המצב הזה יתרחש ילווה במתח רב. אבל כעת מלחמה פרצה ואנחנו מקבלים פליטים מאוקראינה, ועל כן הנושא הזה הונח בצד. הם לא הסירו אותו מסדר היום, אלא רק הניחו אותו בצד. זה חשוב שנבין אותם. זה חשוב שנבין שאנשים הטובים הללו שם במערב, בפוסט מערב, לא יכולים לסבול שבכל בוקר כשהם מתעוררים, הם מגלים שהימים שלהם ואכן כל חייהם הורעלו במחשבה שהכל אבוד. אז אנחנו לא רוצים לאמת אותם עם זה יום ולילה. כל מה שאנחנו מבקשים זה שלא ינסו להטיל עלינו גורל, שאיננו רואים בו גורל של אומה, אלא אויב שלה. זה כל מה שאנחנו מבקשים, ולא מעבר. בהקשר רב הדתי כזה, ישנה הטעיה אידיאולוגית כאן ששווה לדבר ולהתמקד בה. השמאל האינטרנציונליסט נוקט בהטעיה, תחבולה אידיאולוגית, הטענה שלהם, שאירופה מטבעה מאוכלסת על ידי אנשים מגזעים שונים. זוהי להטוטנות היסטורית וסמנטית, מאחר וזה משלב שני דברים שונים. יש עולם שבו אירופאים מתערבבים עם אלו המגיעים מחוץ לאירופה, עכשיו זה עולם של גזעים מעורבים. ויש את העולם שלנו, היכן שאנשים מתוך אירופה מתערבבים זה עם זה, מסתובבים, עובדים ומשנים מגורים. לדוגמה באגן הקרפטים, אנחנו לא גזע מעורב, אנחנו פשוט תערובת של אנשים שחיים במולדת האירופית שלנו. ובהינתן אישור חיובי של כוכבים ורוח עוקבת, העמים הללו מתמזגים יחד במעין רוטב הונגו-פנוני, ויוצרים תרבות אירופאית חדשה משלהם. לכן עלינו תמיד להילחם. אנחנו מעוניינים להתערבב אחד עם השני, אבל אנחנו לא מעוניינים להפוך אנשים של גזע מעורב. זו הסיבה שבגללה נלחמנו בבלגרד, הוא מתייחס כאן לקרב בלגרד ב-1456 במלחמה העותמנית-הונגרית, וזו הסיבה שבגללה עצרנו את הטורקים בווינה, לקרב על ווינה ב-1683, ואם אינני טועה זו הסיבה בתקופה מוקדמת יותר, שבגללה הצרפתים עצרו את הערבים בפואטיה ב-732. המצב היום הוא שהציוויליזציה המוסלמית, אשר באופן תמידי מתקדמת לכיוון אירופה, הבינה בדיוק בגלל המסורת של בלגרד, שהמסלול דרך הונגר איננו מתאים לשילוח אנשיו לתוך אירופה. זו הסיבה שפואטיה נוסתה מחדש. כעת מקורות הפלישה אינם במזרח אלא בדרום. משם הם כובשים ומציפים את המערב. זו אולי לא תהיה המשימה החשובה ביותר שלנו, אבל היא תהיה של הילדים שלנו, אשר יצטרכו להגן על עצמם לא רק מהדרום, אלא גם מהמערב. עוד יבוא הרגע שבו נצטרך איכשהו לקבל נוצרים שיגיעו אלינו משם, ולשלב אותם בחיינו. זה קרה בעבר. ואלו שאנחנו לא מעוניינים לאפשר להם להיכנס, יהיו צריכים לעצר בגבולות המערבים שלנו, שנגן או לא שנגן. אבל זו לא המשימה עכשיו ולא המשימה לכל החיים. המשימה שלנו היא אך ורק להכין את הילדים שלנו להיות מסוגלים לעשות זאת. כפי שיושב ראש הפרלמנט לאסו קובר אמר בריאיון, אנחנו צריכים לוודא שזמנים טובים לא יוצרים אנשים חלשים, ושאותם אנשים חלשים לא יביאו זמנים קשים על עמנו. את הנאום הזה הוא אמר לפני שנתיים. עכשיו מכאן אתה יכול להבין את שורש המחלוקת בין הונגריה, בין ויקטור אורבן לבין האיחוד האירופי.
קודם כל, על הנאום הזה, על הנאום הזה אמרו יריביו, זה נאום גזעני שמבקש לשמור על טוהר הגזע הלבן.
נכון. אבל זה בדיוק מה שאתה דיברת עליו, כל מה שהוא מבקש כאן, וזה בעצם שורש המחלוקת היום באיחוד האירופי בין הונגריה לבין בריסל, או בין ההגמוניה הגרמנית-צרפתית השולטת, וזה המחלוקת על הזהות האירופאית. מה זו הזהות האירופאית? על הזכות להגדרה עצמית, על הזכות למדינות לאום, החופש של העמים לנהל ולהחליט על חייהם בכוחות עצמם, בלי
אבל
מעורבות.
מגיניו גם אמרו שהשימוש פה במילה גזע הוא כמו השימוש במאה ה-19, the English race, the British race, the Swedish race, וכאלה שימושים, ובעצם הוא התכוון לתרבויות ולא לצבעי אור. זאת אומרת, הוא אמר, אנחנו תרבות יהודאו-נוצרית, אנחנו מקבלים, אנחנו נשמח להיות חלק מכל מה ששייך לתרבות הזאת האירופית, אבל אנחנו, וברור שהוא כיוון בעיקר לאסלאם, אנחנו לא מעוניינים לערבב פה תרבות מוסלמית. השאלה היא, האם צודקים המבקרים שאומרים, יש פה מישהו שרוצה לשמור על טוהר הגזע, או צודקים המגינים שאומרים, תשמעו, אין שום חובה מוסרית לקבל אל תוכנו תרבות אחרת שבעצם מצהירה בגלוי שהיא רוצה להשמיד אותנו.
אז קודם כל, תראה, על הדבר הזה בדיוק, עמים באירופה נלחמו במשך מאות שנים, על הזכות להגדרה עצמית. שהזכות להגדרה עצמית, אם אינני טועה, בזה אני לא טועה בוודאות, שזה אחד מ-14 הנקודות של הנשיא ווילסון אחרי מלחמת העולם הראשונה. ואם אינני טועה, הנקודה הזו גם הפכה להיות אחד מעקרונות היסוד של האום לכשנוסד בהמשך. זאת אומרת שהחוק הבינלאומי מכיר בזכות להגדרה עצמית כזכות בסיסית בחוק הבינלאומי. עכשיו, על הדברים האלה נלחמו עמים במשך מאות שנים. לבוא ולהגיד היום שלדבר על הזכות להגדרה עצמית זה גזענות, זה קודם כל ניתוק מוחלט מהקונטקסט ההיסטורי של העמים פה. ודבר שני, זה לא נכון מוסרית, זה לא נכון מוסרית, כי בסופו של דבר יש זכות אלמנטרית, זה בדיוק שורש המחלוקת כאן באיחוד האירופי. יש כאן את הכוחות הפרוגרסיביים שמבקשים ליצור את מה שנקרא ארצות הברית של אירופה, של לקחת בעצם לבטל את כל הזהויות הלאומיות באירופה וליצור איזושהי זהות לאומית חדשה, של בליל של עמים, שאין ביניהם גורם משותף היסטורי או תרבותי כזה, אולי יש להם איזשהו מכנה משותף כללי, אבל לבוא ולקחת עכשיו את הצרפתי ואת הפולני ולהגיד להם, אתם עכשיו אתה לא פולני ואתה לא צרפתי, אתם אירופאים, תאמצו עכשיו זהות לאומית חדשה, אתה יודע איפה זה נכשל, גדי?
איפה?
זה נכשל אצלנו במזרח התיכון. כשבאו הבריטים והצרפתים וחילקו את המזרח התיכון, לתאי שטח או ליחידות טריטוריאליות, לראשונה בהיסטוריה בהסכם סייס-פיקו, וכפו על העמים הערבים לאמת זהות לאומית חדשה, היום זה מתפוצץ לנו בפנים. כשאנחנו רואים את מלחמות האזרחים בסוריה, ואנחנו רואים את עיראק מתפרקת, ואנחנו רואים את ירדן שעומדת על קרעי תרנגולת, בסוף השיטה הזו של לקחת אנשים, לקחת את הסונים ואת השיעים ואת הקורדים, ולשים אותם ביחד בתוך איזשהו תא שטח, ולהגיד להם אתם מעכשיו עיראקים ותאמצו לעצמכם עכשיו זהות לאומית חדשה, או לקחת את האלאווים ואת הסונים ואת השיעים ואת הדרוזים ולהכניס אותם בתוך איזשהו סיר, ולחשוב שיצא איזשהו מתכון למנה חדשה, זה לא עובד. זה לא עובד כאן וזה לא יעבוד באירופה. ויש אנשים כמו אורבן שלא מוכנים לקבל את זה.
תמיר, לסיום, מה אתה אומר על... על תוצאות הבחירות באירופה באופן כללי? אנחנו רואים התחזקות גדולה של הימין, אבל זה לא רוב בפרלמנט האירופי, והפרלמנט האירופי הוא לא האיבר הדומיננטי של, של ייחוד אירופה. האם אנחנו לא קצת נסחפים ומגזימים בתקוות שאנחנו תולים במהפך הזה? אנחנו שוחרי הלאומיות ומתנגדי האנטישמיות?
כן, אז כמו שאמרתי, אורבן הוא המנצח הגדול, מהסיבה הפשוטה שהאידיאולוגיה של אורבן היא זו שניצחה את הבחירות הללו. עכשיו צריך להבין שוב פעם את הקונטקסט הרחב כאן. בסוף אנחנו מסתכלים כאן על תהליכים. האם האיחוד האירופי ישנה את פניו מחר בבוקר או ב-16 ליולי, שזה בעצם מושב הפתיחה של הפרלמנט החדש? התשובה היא לא. הפרלמנט האירופי או האיחוד האירופי לא ישנה את פניו מהיום למחר. גם התוצאות הללו, דרמטיות ככל שיהיו, לא יגרמו לאיזשהו שינוי מהותי במדיניות של האיחוד האירופי, מהסיבה הפשוטה. באיחוד האירופי יש, או בפרלמנט האירופי יש, קואליציה של מפלגת העם האירופאי והסוציאל דמוקרטים. הם באופן מסורתי הולכים ביחד. אלו שתי הקבוצות הגדולות ביותר בפרלמנט, יש להם ביחד רוב של חברי פרלמנט, ולכן הם גם אלו שמכתיבים את המדיניות, כל מה שהם בעצם מבקשים יכול לעבור, בדרך כלל הם גם מעבירים החלטות בהסכמה ביניהם, והקבוצות הקטנות אין להן באמת השפעה, גם את בעלי התפקידים ממנים מה-EPP או מהסוציאל דמוקרטים.
תגיד לנו מה זה מארג, כי המושגים האלה פחות מוכרים לישראלים.
ה-EPP זה מפלגת העם האירופאי, זה ה-European People Party, זה מה שנקרא ימין מתון או ימין רך. מי שמובילים את זה זה בדרך כלל הנוצרים הדמוקרטיים הגרמנים של אנגלה מרקל בזמנה, הם הגוף הדומיננטי שם. הסוציאל דמוקרטים זה איחוד הסוציאליסטים והדמוקרטים של אירופה, גם שם הגרמנים הם היותר דומיננטיים והצרפתים. נוסף אליהם בבחירות האחרונות ב-2019 גם הליברלים שנקראים היום Renew Europe, אחרי ההצטרפות של מקרון לקבוצה הזו, הם בעצם היו, הם היו ועודם הכוח הדומיננטי השולט באיחוד האירופי, הם גם אלו שממנים אנשים מעצמם לתפקידים בנציבות ובמוסדות האיחוד האירופי. למה הבחירות הללו כן דרמטיות? כי בסוף הבחירות הללו יוצרות כאן איזושהי מגמה. אני רק כדי לסבר את האוזן, בבחירות ב-2014, בבחירות לפרלמנט ב-2014, ה-EPP, אני מיד אמצא את זה גם,
okay.
הנה זה, ל-EPP היו 212 מושבים בפרלמנט, לסוציאל דמוקרטים היו 185. זה היה כוחם בבחירות ב-2014. זאת אומרת שביחד היה להם כבר רוב בפרלמנט, תוך 720 או 751, היה כולל הבריטים, היה להם כבר לבד רוב כמעט אוטומטי, היה 71 לאלדש, שזה הליברלים שהיו בזמנו. רק שתי הקבוצות הללו לבד, היה להם רוב מוחלט. זה היה לפני 10 שנים, בבחירות לפני 10 שנים. בבחירות היום, שים לב, ה-EPP עם 189 מושבים, הסוציאל דמוקרטים עם 135, כלומר, אתה רואה כאן מגמה של היחלשות. אתה רואה כאן מגמה של היחלשות, הקבוצות הגדולות בתוך האיחוד האירופי הולכות ונחלשות, השמאל דרך אגב התרסק. הירוקים התרסקו ל-53 מושבים, כמעט 20 מושבים פחות מה שהיה להם בבחירות הקודמות. Renew Europe, הליברלים, צנחו ב-21 או 22 מושבים. זאת אומרת, יש כאן איזושהי מגמה. והמגמה הזו, ולכן, וכאן אני מחבר את זה גם למה שטענתי, למה ויקטור אורבן הוא המנצח הגדול? כי בסוף הדרך של ויקטור אורבן ניצחה. כשוויקטור אורבן בא ודיבר על ההגירה, והוא דיבר על הזכות להגדרה עצמית, והוא דיבר על הזהות האירופאית, אנחנו רואים שלאט לאט העמים באירופה, ואנחנו רואים את זה גם בבחירות המקומיות לפני, אם זה בשוודיה, ואם זה באיטליה, וגם בצרפת, אנחנו רואים שיש מגמה שהציבור האירופאי שובר ימינה. וזו
אבל
מגמה
עדיין,
של...
תמיר, עדיין זה לא רוב בפרלמנט, ועדיין זה אומר שלא יוכלו לשלוט במינויים ודברים אחרים, אז להגיד שהמגמה הזאת ניצחה, זה לא קצת אופטימי מדי?
זו אופטימיות זהירה. זו אופטימיות זהירה, כי שוב, אנחנו כשמרנים, אנחנו מסתכלים על תהליכים. אנחנו מאמינים ש... אני טוען שכגודל השינוי, אורך התהליך. ואנחנו מדברים כאן על שינוי שאנחנו מבקשים כאן, מייחלים כאן לשינוי מאוד מאוד גדול. אני מקווה מאוד שזה לא מאוחר מדי עבור האירופאים, אבל להערכתי המגמה הזאת תלך ותימשך, גם הבחירות הבאות יהיו בעוד 5 שנים, אבל יהיו עוד בחירות מקומיות בדרך. הציבור האירופאי הולך ומתפכח ושובר ימינה. ראינו את חירט וילדרס בהולנד, ששכחתי לציין אותו, אבל זו המגמה. זו המגמה. ודרך אגב, משהו מעניין, אם אתה מסתכל על חירט וילדרס, ואתה מסתכל על, גם על השוודים הדמוקרטיים בשוודיה, או על מרין לפן בצרפת, אלו אנשים שהם לא שינו את הדעות שלהם. חירט וילדרס אומר היום בדיוק את מה שהוא אמר לפני 20 שנה. מרין לפן אומרת היום בדיוק את מה שהיא אמרה לפני 15 שנה. זאת אומרת, המפלגות לא שינו את דרכן, או לא שינו את התפיסות שלהם, את התפיסות האידיאולוגיות שלהם. מי שהשתנה זה הציבור האירופאי. הציבור האירופאי התחיל להבין שהדרך שבה האיחוד האירופי או ההגמוניה הגרמנית-צרפתית, ה-EPP סוציאליסטים באיחוד האירופי מובילה אותם, זו לא הדרך שבה הם רוצים לצעוד והם חוזרים למקורות.
מעניין מאוד, ואנחנו נמשיך לעקוב. תמיר וירצברגר, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת, ואנחנו מקליטים אותה כמעט בצאת החג, אז עדיין אני יכול לאחל לך חג שמח.
חג שמח, חג שמח לך ולכל עם ישראל.